היי, הגעתם לפודקאסט של 9 in Style. שמי טל מאור זינגרמן, אני עורכת הראשית של המגזין, ונמצאת איתי כאן אורחת שאני לא כל כך יודעת איך להגדיר אותה ומה לספר עליה, אז אני פשוט אבקש ממנה לעשות את זה. היי אגר.
בוקר טוב, קוראים לי אגר חדד, אני בת 40, עוד מעט כבר 41, אמא של נדב, שהוא בן שנה ועשרה חודשים, אשתו של דורון. לנדב יש גם שני אחים גדולים, שאני מבחינתי סוג של הורה שלהם, דור, שהוא בן 16 וחצי, ודני, שהיא בת 12. במקצועי אני עורכת דין, הייתי צחירה הרבה מאוד שנים, ובעקבות ההיריון והלידה הפכתי להיות עצמאית.
נדבר הרבה על כל, פשוט זרקת פה לשולחן המון 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 נושאים, אנחנו נדבר על כולם, זאת הסיבה שהזמנתי אותך. עוד משהו?
עוד המון, אבל נתחיל, נתגלגל עם זה.
נתחיל מזה. כן. מעולה. אז באמת, הרבה פעמים יש סיפורים קטנים כאלה שנחשפים אליהם ברשתות חברתיות, בכל מיני קבוצות, וזה באמת סיפורים כאלה אישיים וקטנים, ותמיד מעניין אותי להכיר יותר טוב ולדעת מה עומד מאחורי זה. זאת אומרת, התמונה שאת מציגה ככה בנון שלנד היא תמונה מורכבת.
מאוד, בטח.
אז בואי נתחיל להיכנס לזה. מה כתבת לנו? אגרי גם משתתפת מאוד 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 פעילה בקבוצה הסודית של 9 in Style, מי שעוד לא הצטרפה כמובן מוזמנת. מה כתבת לנו בשבועות?
בשבועות בעצם העליתי תמונה של זר לראש שעשיתי לנדב, כמישהי שהייתה רווקה עד גיל יחסית מאוחר, בעצם עד גיל 37.
שזה המון 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 שנים.
זה המון שנים, זה המון שנים. וזה שנים שבהם אנשים מכירים, מתחתנים, מולידים ילדים, בונים חיים שלמים, וכבר חושבים על משבר גיל 40. אז
זהו, יש כאלה שבתקופה הזאת כבר אפילו
מתגרשים ומתחתנים
שוב.
נכון, נכון.
חיים שלמים.
זה חיים שלמים. אז בתקופה הזאת תמיד הסתכלתי מהצד על אמהות אחרות, בין אם זה היו חברות שלי, או בין אם זה היו הגיסות שלי, ועל ההתנהלות שלהם עם הילדים. ובהקשר של שבועות זה תמיד היה כזה, אוף, איזה טיק זה, אני צריכה להכין לגן טנה, אני צריכה להכין לילדים זר, זה כזאת מטלה מעיקה. והסתכלתי מהצד על הכיתורים האלה שלהם, שאני לרגע דרך אגב לא מזלזלת בהם, זה משימה מאוד מורכבת להיות אימא. אני לא מזלזלת, אבל כשאני הסתכלתי על זה מהצד, אז בעצם התגנבה לי ללב קצת צביטה כזאת, קצת קנאה כזאת, כי אני הייתי רווקה כזאת שעסוקה בחיים שלה ובעניינים שלה ובעבודה שלה, ומאוד רציתי להתעסק גם בעניינים אחרים, מאוד רציתי לעשות זרים לראש ולתפור תחפושות, לא שאני תופרת, אבל מאוד רציתי להתעסק גם בעניינים האלה, מאוד רציתי לבנות לעצמי כן ובית ומשפחה. אז השנה כשהגיע שבועות, שמתי בצד את המבטים כזה של דורון, של
מה את מכינה זר עכשיו,
והלכתי וקניתי פרחים, וקניתי את הציוד שצריך, וישבתי ועשיתי זר, והיה לי ברור שנדב לא יסכים לשים אותו על הראש, זה היה לי ברור מאליו, אבל זה לא הפריע לי, החלטתי שאני עושה את זה בשביל העשייה, וזה בסדר. והזר יצא מקסים, והטנה יצא מקסים, ונדב אפילו הסכים לשים אותו על הראש לחצי דקה כדי להצטלם.
מרשים.
וגם הסביבה פרגנה ודורון היה גאה בי. וזה היה מקסים, וזה היה כיף.
ואז כתבת לנו.
נכון. ורציתי לכתוב את זה, כי אני חושבת שהם בשנים האחרונות נהיה איזשהו שיח הרבה הרבה יותר פתוח על אימהות, על מה זה להיות אימא, מה קורה שם מאחורי הקלעים של החיים האלה, והשיח הזה על הקשיים נהיה הרבה יותר פתוח, ולפעמים זה נראה כאילו אנחנו מתעסקות בזה טיפה יותר מדי. אז רציתי להביא איזשהו פן אחר שאומר, רגע, אימהות, תיכנסו שנייה לפרופורציות. זה הכל בסדר, נכון זה לא פשוט, נכון זה מורכב, אבל תנסו להסתכל על התמונה הגדולה יותר, בלי להפחית מהקושי אפילו לשנייה, כי זה באמת קשה, אבל בלי להפחית מהקושי תסתכלו על התמונה הגדולה, יש את האימהות שזה לא קרה להן, את הנשים שזה לא קרה להן, או כן. שזה לא יקרה להן בכלל, או שזה לא יקרה להן עכשיו, ולפעמים צריך לעצור ולהגיד תודה שזה קרה לי. תודה שאני אימא.
אני בוכה פה. אני לא רגש, שנייה. זה נורא מרגש. וואי, זה ממש ממש מרגש. היה לי ברור שאת תבואי לפה ואנחנו נתחיל לדבר. ואני אתחיל לבכות, כי זה גם בדיוק מה שקרה לי כשקראתי את הפוסט שלך. זה נכון, אנחנו הרבה מאוד מתעסקות בכיתורים, כי זה גם כיף. זה נורא כיף.
זה משחרר.
זה משחרר, זה מעברר, זה כיף. זה קצת כמו לרחל.
נכון.
זה כיף. להתעסק בזוטות האלה, זה הרי באמת, זה צרות קטנטנות, זוטות, וזה כיף נורא להתעסק בזה. ואז פתאום מגיע מישהי שיש לה נקודת מבט מאוד שונה. והיא נושאת איתה איזשהו מטען שונה משל רוב המשתתפות הפעילות בקבוצה, או רוב האימהות שסביבי, וחושפת אותו בצורה מאוד, מאוד עדינה כזאת, וזה לא היה פוסט שיפוטי או משהו מתלהם כזה, זה היה באמת משהו מאוד, מאוד אישי, מאוד רגיש, ומאוד מעניק פרופורציות. וזה חשוב, זה חשוב גם לדבר על הצד הזה.
תראי, זה בכלל לא עניין של שיפוטיות או ביקורתיות. גם לי מאוד מאוד קשה כשנדב מחליט להיכנס לשלב הזה של גיל שנתיים ולהגיד לי לא על כל דבר, וזה יכול להיות מאוד מתסכל. וגם לי היה מאוד קשה לקום בלילות 3, 4 ו-5 פעמים. זה היה לי מאוד קשה. וגם הלילה עשיתי את זה. אני שרתי אצל סבתא הילד שלא מרגיש כל כך טוב.
כדי לבוא לפה.
כן. וקמתי אליו בלילה כמה פעמים, וזה היה מאוד קשה. אבל אני חושבת שכשאת, לפעמים צריך טיפה להתרחק מעצמנו, לי זה מאוד עוזר. זאת אומרת, אני חושבת שבחיים בכלל ובאימהות בפרט, את צריכה למצוא לעצמך את המנגנון שעוזר לך. את הכלים שיתנו לך את הכוח ואת האפשרות להתמודד עם דברים. אז אחד המנגנונים שלי זה פשוט להסתכל על התמונה היותר גדולה. לא להתמקד אך ורק במה שקורה עכשיו ובמה שקשה לי עכשיו, אלא להסתכל על דברים בזווית טיפה יותר רחבה. אוקיי, זו תקופה כזאת, הוא קם 3 או 4 פעמים בלילה, זה באמת קשה, זה יעבור, זה לא יישאר ככה לנצח, ויש לי את הכוחות להתמודד עם זה. וכשנדב היה קטן יותר, הוא באמת היה מתעורר המון בלילות, המון. וזה היה מתיש, ואני אגיד לך שאפילו תקופה מסוימת, כשהוצאנו אותו מהחדר שלנו והעברנו אותו לחדר משלו, זה גם היה אומר לצאת מהחדר ולעלות אליו לחדר בקומה השנייה. וואו, וזה היה לא קשה. פשוט. אבל זאת הייתה תקופה קצרה שעברה. ובסך הכל, כשאת מסתכלת על דברים בפרופורציית נכונה, את אומרת, שנייה, היו לי עוד קשיים יותר מורכבים מלקום בלילה בגידול ילדים.
קראתי איפשהו מישהי שכתבה, יותר קשה שאין.
יש בזה משהו. יש בזה משהו, ואני חושבת שכשהייתי רווקה, אז הייתה הרבה מאוד התעסקות סביב דייטינג וסביב מערכות יחסים ו... אבל את לא באמת מרגישה שיש לך משהו לעבוד איתו. את לבד. אין לך איזושהי, אין לך שותף להתמודדות.
של היום-יום של החיים.
של היום-יום של החיים, אבל גם של הקושי ב... איך אני אסביר את זה? כשאת רווקה, את בעצם מתמודדת עם הקשיים שלך במערכות יחסים עם עצמך.
נכון, ועם החברות.
ועם החברות שלך. שזה נושא בפני עצמו, כי הרבה פעמים החברות שלך הן... נשואות עם 3 ילדים, והן לא כל כך מבינות על מה את מדברת.
החיבור מאוד מתרופף.
החיבור מאוד מתרופף, וזה נכון שאולי לאנשים נראה שכל הבחורות הרווקות דומות, אבל הם ממש לא, לכל אחד יש את כל אחת יש את סיפור החיים שלה. אבל כשאת בתוך משפחה ואת בתוך מערכת יחסים ואת מתמודדת עם מה שיש לך על השולחן להתמודד באותו יום, אז את מרגישה תחושה של, לצד הקושי, את מרגישה גם תחושה של עשייה, של חיים, של התפתחות, של גדילה. וברווקות זה פשוט לא שם, זה איזשהו קיר בטון כזה. ככה לפחות אני חוויתי את זה.
זה מאוד מעניין לשמוע את הנקודת מבט שלך. אני זוכרת על עצמי שאומנם יחסית התחתנתי בגיל מוקדם, אני חושבת שהייתי בת 26 שהתחתנו, שבטח שאת שומעת את זה עכשיו זה נשמע לך כאילו...
כן, אני התחתנתי כשהייתי בת 38.
אבל אני זוכרת שכל כך רציתי זוגיות וכל כך רציתי אהבה, וזה משהו שבאמת, זה באמת כאב לי שאין לי את זה. עכשיו, למזלי זה כאב לי נגיד 3-4 שנים של כל מיני מערכות יחסים שלא הצליחו ודייטים ואני לא יודעת מה יהיה ואני מחפשת את עצמי ואני הולכת לטיפול אצל פסיכולוגית כדי להבין מה קורה, למה זה לא מסתדר, למה זה לא, כי כל כך רציתי את זה וזה באמת היה לי חסר. ואז כשהכרנו והרגשתי שמצאתי את השותף שלי והוא ראה בי את השותפה שלו והמשכנו ביחד את החיים, אז באמת הרבה פעמים שקשה לי, או קשה לי בזוגיות או קשה לי באימהות, אז אני מכריחה את עצמי להיזכר בימים האלה שהייתי יושבת בדירה עם השותפים והייתי מרגישה כל כך, כל כך בודדה וכל כך לבד, והפרופורציות האלה שדיברת עליהן, הן באמת נותנות כוח.
נכון, בשבילי זה היה איזשהו מנגנון כזה להתמודדות, אבל זה בא לי כבר באופן טבעי. אני לא צריכה להזכיר לעצמי את התקופה שבה הייתי לבד. אני זוכרת אותה מצוין. זאת הייתה תקופה של מרבית חיי עד כה, זה לא איזושהי תקופה קצרה שחוויתי. כן, זה נותן פרופורציות, נכון.
אז איך הכרת את דורון?
זה סיפור קצת מצחיק, כי בעצם הפעם הראשונה שאני ודורון נפגשנו, הייתה בערך כשהיינו בני 20. נפגשנו לפגישה מאוד 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 קצרה, ששנינו בקושי זוכרים אותה, אבל יש לנו חברה משותפת. ונפגשנו דרכה. לא הרבה אחרי הפגישה הזו דורון הכיר מישהי והתחתן ועבר לגור בירושלים וקצת ניתה קשר עם החברה המשותפת שלנו. ולפני כמה שנים דורון התגרש וחזר לגור, התקרב קצת יותר למרכז, עזב את ירושלים ועבר לגור במודיעין וקצת חידש קשרים עם אנשים מעבר, וככה בעצם חודש הקשר בינו לבין החברה המשותפת שלנו, והיא הכירה בינינו.
איזה יופי.
כן, זה מצחיק, הוא עוד זוכר אותי מאותה פגישה.
איזה יופי.
זיכרון קלוש.
רומנטי, מרגש.
כן, זה מאוד מרגש, וזה גם, הוא נכנס לחיים שלי בעצם בתקופה שכבר הייתי במין שלב כזה שאמרתי לעצמי, אוקיי, זה לא יקרה. אני צריכה לחשוב על מה אני עושה עם החיים שלי מעכשיו והלאה, כי בן אדם בוגר שהולך להתחיל חיים בוגרים לבד. אז על אחת כמה וכמה זה היה יותר מרגש. כן, זה, לפעמים דברים פוגשים אותך בגיל מאוחר, לא תמיד את יכולה להגיד למה זה קרה עכשיו ולא פעם, אבל לפעמים ככה זה וצריך קבל את זה ש...
זהו, הרבה פעמים אני אומרת לעצמי על כל מיני דברים. כל דבר יקרה בסוף בזמן שלו. זאת אומרת, יש מסביבנו, תמיד אנחנו חיים בחברה מאוד, חברה ישראלית כזה, עם מסלול מאוד ברור.
נכון.
בית ספר, צבא, טיול באיזה דרום אמריקה, מזרח, לימודים, מכירים, שותף לחיים, מתחתנים, עושים שלושה ילדים ומאמצים כלב, עוברים לגור בבית משכנתה.
כן, כאילו, נכון.
וזה התלם. והוא נורא 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 ברור ומובהק בחברה שלנו.
נכון, נכון. והיה לי לא מעט קושי עם זה. הרבה אנשים שאלו אותי, למה את לא מתחתנת? מה לא בסדר אצלך? מה את זה? את בררנית, את ככה, את ככה. ואני לא יכולה להגיד לך שזה לא גרם לי לתחושות של תסכול ועצב. אבל זאת גם תקופה שכן ניסיתי למנף אותה כדי לדאוג לעצמי ולטפל בעצמי בכל מיני מובנים, לעשות דברים שאני אוהבת, ליהנות מהזמן שלי, כי תמיד אמרתי לעצמי שאם אני לא אדע להיות מאושרת ככה כמו שאני, בסיטואציה שבה אני נמצאת, אני כנראה שיהיה לי קשה להיות מאושרת גם בסיטואציות אחרות, כי לכל סיטואציה בחיים יש את הקושי שלה, ויש את המורכבות שלה, ואושר כנראה לא קשור לזה.
נכון.
אלא למשהו פנימי, בתוכך, שאם את יודעת להיות מאושרת כרווקה, את כנראה תסתדרי בכל מקום ובכל סיטואציה.
כן, זאת אומרת, כשאת לא חיה את החיים בידיעה שכשהדבר הזה יקרה ויקרה, אז אני אהיה ככה וככה, אז הרבה יותר קל.
זה נכון, נכון. וכשפגשתי את דורון, אז בדורון היה משהו, עדיין, יש פה, משהו מאוד מאוד סוחף ומאוד מאוד נחוש. והיה לי קל לצלול לתוך זה, כי הוא אפשר את זה. אני חושבת שדי בתחילת מערכת היחסים, הייתה מן הצהרת כוונות כזאת מבחינתו. זאת אומרת, הוא אמר לי, תשמעי, אני פה כי אני רציני. נכון, אני גרוש, יש לי שני ילדים, אבל אני בעניין של פרק ב', נקודה. וההחלטיות הזאת, והנחישות הזאת, והביטחון הזה שלו, בעצם נסח גם עליי תחושת ביטחון. אני הרגשתי שגם אני מסוגלת. לקפוץ למים האלה, כי דורון הציג את זה בתור משהו שבהחלט הגיוני ואפשרי לעשות. הוא גם הכיר לי את הילדים שלו בשלב מאוד מוקדם של הקשר, וזאת הייתה החלטה מצוינת בעיניי.
שזה מעיד הרבה.
כן, לא הייתי משהו מסתורי. לא הייתי משהו שלא מדברים עליו, או שלא מגלים לילדים. בתחילת הקשר, הכרתי אותם, אני לא יודעת להגיד לך אם זה מזל משמיים, אני לא יודעת אם להגיד לך אם זה בא מהאנרגיות של דורון, הם קיבלו אותי בצורה מדהימה.
בני כמה הם היו אז שהם פגשו אותך לראשונה?
דני הייתה בת 8.5 ודור היה בן 13.
זאת אומרת שזה כבר ילדים על סף הטינג'רים.
נכון, נכון, דור בעצם היה 13, זה עיצומו של גיל ההתבגרות ודני הייתה על סף. וכמה חודשים בעצם אחרי שעברנו לגור ביחד, אז דור בעצם עבר לגור איתנו, במודיעין. ובעצם מה שקרה לי זה שזה לא שהלכתי לפי הספר והכרתי בן זוג והקמנו משפחה. אני נכנסתי לתוך משפחה.
ואיך זה?
זה מאוד מורכב, זה לא פשוט. כי לפעמים את שואלת את עצמך, מה התפקיד שלי פה? מה אני? הרי אני לא אימא. אני לא אימא של הילדים האלה, יש להם אימא. אני לא רק חברה של אבא, אני אשתו, ויש לנו גם ילד משותף. והפתרון שלי הוא פשוט לא להיכנס לתוך ההגדרות האלה. אני לא מתעסקת בהן יותר מדי. נכון שזה יוצר מצבים שהם מורכבים והם לא פשוטים, וצריך ללמוד את זה צעד אחרי צעד. אבל המזל שלי זה שהם... שבאמת דורון יקרין כל כך הרבה ביטחון, שהכל בסדר והכל אפשרי, ולא צריך לעשות מזה דרמה יותר מדי גדולה. וככה בעצם כולנו התייחסנו לזה. זה לא אומר שאין לנו חיכוכים ובעיות וקשיים, ברור שיש לנו, אבל הראייה הכללית מלמעלה היא של אלה החיים שלנו, זה אפשרי, ואנחנו מתמודדים עם זה day by day.
יש פה גם הרבה דברים טובים. שקורים בכזאת סיטואציה. זאת אומרת, אולי את לא אימא שלהם, אבל הילדים מרוויחים עוד דמות.
נכון, מרוויחים עוד בן אדם מבוגר שאוהב אותם ודואג להם, ואכפת לו, ומבלה איתם, בטח. ומבחינתי זה יותר מזה, כי בעצם לנדב יש שני אחים גדולים. זו מתנה שכאילו, לא יכולתי לחלום על מתנה יותר טובה מזאת.
נכון, זה מדהים. אני בת בכורה, והיו הרבה רגעים שממש חלמתי ורציתי שיהיו לי אחים גדולים.
כן, אני בת קטנה, יש לי שני אחים גדולים. אבל כן, לנדב יש שני אחים שמאוד אוהבים אותו ומאוד קשורים אליו. ומבחינתי זה מתנה, זה דבר מדהים.
והם עוזרים, הם חלק פעיל ב...
דור גר איתנו. והוא חלק מאוד מאוד פעיל בחיים של נדב, מאוד. הוא משחק איתו, משתולל איתו, עושה איתו שטויות, אבל גם עוזר כשצריך. הוא עוד בן אדם בבית שיכול לעזור כשצריך. דני מגיע פעמיים בשבוע, אז מן הסתם היא פחות מבלה איתו זמן, אבל הוא מאוד קשור אליה, מאוד אוהב אותה, מתגעגע אליה. אנחנו נוסעים לבקר אותה לפעמים בירושלים, ולפעמים היא באה אלינו. והיא מצחיקה אותו בצורה שלא ראיתי אף אחד שמצליח להצחיק אותו בצורה כזאת. היא מוציאה ממנו צחוק מתגלגל, שזה פשוט לעמוד מהצד ולהתפעם מזה.
נחת.
כן, זה נחת. כן, בהחלט.
איזה יופי. זה נשמע שיש שם המון אהבה והמון כיף.
נכון,
כן. לצד כל הקשיים ודברים שמן הסתם תמיד קיימים.
הם תמיד שם, גם במשפחות שהם לא פרק ב', הם תמיד שם. השאלה היא איך אנחנו בוחרים להתמודד איתם, אם אנחנו בוחרים להתעקע עליהם, או שאנחנו בוחרים לפתור מחלוקת ולהתקדם מעלה. זה מאוד תלוי, וזה גם קצת מקשר אותי לקטע של הגיל. כי כשאת מגיעה למערכת יחסים בת 25 או בת 26, או, כמובן שזה תלוי קודם כל בבשלות ובבגרות שלך, אבל בכל זאת בגיל יש משהו שנותן פרופורציה, משהו שנותן איזושהי בשלות מסוימת.
ניסיון חיים.
ניסיון חיים.
חוכמת חיים.
חוכמת חיים, ובעיניי יותר מכל, את כבר מכירה את עצמך יותר טוב. את כבר יודעת איך את מתמודדת עם אתגרים ועם לחצים ועם קשיים. כבר יש לך איזשהו סנטר מסוים. כמובן, יש נשים שזה קורה להם בגיל הרבה יותר מוקדם, אבל לגיל יש השפעה, ואני חושבת שזה נתן לי הרבה מאוד כלים להתמודד, גם עם הכניסה למשפחה של פרק ב', וגם עם הלידה של נדב, ועם הגידול של נדב, כבר באתי יותר מבושלת, כבר ראיתי מסביבי את החברות שלי ואת הגיסות שלי, יולדות ומגדלות ילדים, ומתמודדות עם גזים וכאבי בטן ובעיות בהנקה, כבר ראיתי את זה.
זאת אומרת, היו לך כלים שכבר ספגת, יכולתי כן. להישען על זה.
יכולתי להישען על זה, וגם בגלל שכבר הכרתי את עצמי טוב יותר, גם ידעתי למי ולמה להקשיב ולמי לא. היכולת שלי לסנן רעשי רקע הייתה הרבה יותר טובה ממה שהיא הייתה בגיל 25. אם למשל מדברים על בעיות שינה של תינוקות, אז אני שומעת ורואה בשיח ברשתות החברתיות שנשים נורא נורא מושפעות ממה אומרים להם. מהדודה ומהסבתא.
מה, הוא לא ישן כבר לילה שלם, בגיל שלו.
מזמן הילדים שלי ישנו לילה שלם, בטח, ברור. ואני רואה איך זה מערער נשים, והן מחפשות עצות בכל מקום. אז גם אני עברתי שלב כזה. גם אני עברתי שלב שהיה לי מאוד קשה עם ההתעוררויות של נדב, וחיפשתי עצות בכל מקום, אבל בתקופה מאוד קצרה התכנסתי וגיבשתי לעצמי איזושהי אג'נדה שאני חיה איתה בצורה שלמה ונכונה של איך להתמודד עם זה. ומרגע שעשיתי את זה, אי אפשר היה כבר כל כך להרער אותי. זאת אומרת, לא היה אכפת לי שאומרים לי, אל תגשי אליו, תני לו קצת לבכות. רופא ילדים אחד אמר לי, פשוט תסגר את הדלת כשהוא בוכה.
אוי, לא חשבו הדברים
אז,
כאלה.
אז יכול להיות שאם הייתי בת 25, הייתי מקשיבה לרופא, כי הוא רופא. אבל אני כבר לא בת 25, אני כבר בת כמעט 40, ואני כבר יודעת שקודם כל את צריכה להקשיב לעצמך. ואם האינסטינקט שלך אומר, מה פתאום לסגור את הדלת? אז תקשיבי לעצמך. ובאמת בגיל כזה, לדעתי, יותר קל לסנן רעשי רקע. יותר קל למצוא את הדרך שלך.
נכון, לוקח לכל אימא טריה, לוקח, אני חושבת זה משתנה כמובן מאחד לאחד, אבל לוקח כמה חודשים טובים ואפילו כמה שנים כדי לגבש את האימא שהיא ואת האג'נדות שלה ולהפריד כל מיני רעשי רקע לא רלוונטיים. וכן, יש בגיל יתרון. יש לי הרבה שיחות על זה עם אימא שלי שהיא ילדה אותי בגיל מאוד צעיר, בגיל 24 אני חושבת, ואני ילדתי את לי בגיל 30. ויש הבדל, יש הבדל מאוד גדול. אם אני הייתי יולדת את לי בגיל 24, אני בטוחה שכל החיים שלי היו נראים אחרת עכשיו.
נכון. אני חושבת שיש עוד איזושהי נקודה שקשורה גם לגיל וגם לפרק ב', שנדב הוא ילד ראשון שלי, אבל הוא ילד שלישי של דורון.
נכון.
יש בזה משהו שנותן, מוסיף עוד איזשהו מימד לתחושת ביטחון ופרופורציה, ויכול להיות שהיה לי קצת יותר קל להיות בטוחה בעצמי, כי היה לי...
כי בשבילו זה ילד שלישי.
פרטנר מנוסה, כן.
והוא כבר יודע, מכיר.
נכון, אז נכון שעברו הרבה שנים מאז שהוא גידל תינוק, אבל עדיין, יש לו ניסיון רב שנים בהורות, וזה נתן לי תחושת ביטחון, זה נתן לי איזה תחושה שיש לי גב, אני חושבת שאולי כששני ההורים הם צעירים וטרים, יכול להיות שיש יותר קושי, יכול להיות שיותר קל לעשות את זה עם מישהו שכבר היה שם. נכון שלפעמים זה כזה, אין את הראשוניות, את הבטוליות הזאת בהורות, אבל מצד שני יש את הניסיון חיים, וגם כל ילד הוא לידה אחרת מחדש, אז במובן מסוים הראשוניות והבטוליות הזאת כן קיימת, אבל לי אישית זה מאוד עזר לדעת שהוא שם, ושהוא יותר יודע ויותר מנוסה, וגם עזר לי להיכנס לפרופורציות. אוקיי, יש לילד חום, זה לא אומר שצריך לרוץ לחדר מיון עכשיו, זה יקרה עוד הרבה.
איזה אבא הוא?
קודם כל, הוא אבא עם המון חוש הומור, שזה משהו שלי אין כל כך, אני לא בן אדם כל כך עם חוש הומור.
עורכת דין רצינית, מכובדת.
אני חוש הומור זה לא הצד החזק שלי, ולעומת זאת, זה הצד המאוד חזק של דורון, והוא תמיד מביא איתו את האווירה הכלילה והמצחיקה של ההשתוללות ושל הכיף, שבעיניי זה מאוד משלים אותי. הוא אבא מאוד מסור, וזה חלק מהדברים שהם בעצם משכו אותי מלכתחילה אליו, כי מעטות אנשים שפוגשות בן זוג ויודעות מראש איזה מין אבא הוא יהיה.
נכון,
קיבלת הצצה. כי אובן צריכות לדמיין את זה, נכון.
ממש קיבלת פריוויו כזה, לאיך החיים שלך יכולים לראות עם דורון כאבא.
נכון, וראיתי אבא שהוא מאוד מאוד מסור ומאוד מאוד קשור לילדים שלו. וכן, זה נתן לי עוד איזושהי אינדיקציה לאיך החיים שלנו הולכים לראות. כן, בהחלט כן.
כבר היית באיזשהו מסלול מאוד, מאוד ברור.
נכון. כשהכרתי את דורון, אז הייתי בת 37, עבדתי במשרד בוטיק שמתמחה במקרקעין ונדלן, עבדתי בו 10 שנים, הייתי ככה רווקה, תל אביבית, עורכת דין, עובדת בקומה גבוהה באיזה מגדל יוקרתי, באה כל יום לעבודה, לבושה יפה, לרכבים, מתוקתקת, משרד ענקי שצופה לים.
נשמע כיף.
נשמע נהדר, גם מאוד, אני מאוד אוהבת את העבודה שלי, אני חושבת שאני טובה בה מאוד ואני אוהבת אותה, ובסך הכל התמונה שמצטיירת היא תמונה מאוד טובה. אבל מצד שני, עבדתי המון המון שעות, עבדתי 10 שעות ו-11 שעות, ולפעמים אפילו יותר. ובגלל שהייתי בעצם עורך הדין השכירה, הכי בכירה במשרד, אז הרבה אחריות נפלה על הכתפיים שלי, והרבה אחריות זה אומר המון שעות.
וזה היה נורמות עבודה במשרד? זאת אומרת, כולם התנהלו לפי הנורמות, או שבגלל שהיית רווקה תל אביבית וזה, אז נתת את האקסטרה?
תראי, קודם כל ברור שכן. ברור שנתתי יותר. ברור. זכור לי איזשהו ערב אחד, עבדנו בצוות של 3 עורכי דין, על איזושהי עתירה מאוד גדולה, שהייתה צריכה להיות מוגשת, ואת יודעת איך זה תמיד, הימים האחרונים לפני הגשה, נורא לחוצים, נורא עמוסים, הרבה פעמים עושים דברים ברגע האחרון, ומצאתי את עצמי ערב לפני ההגשה של התביעה, לבד במשרד, ב-10 בלילה, כי הפרטנרים שלי לתביעה הזאת, היו 2 עורכי דין, נשואים, שבשעה 6 בערב הלכו למשפחות שלהם, וזה היה ברור לגמרי שמי שנשאר לסגור את הקצוות, ומי שיכול להישאר גם עד 10 בלילה כדי לוודא שהכל במקום, זאת אני.
איך הרגשת?
אני יכולה להגיד לך שהיו לזה בעצם 2 צדדים. מצד אחד, מאוד נהניתי מהאחריות שהייתה לי, מאוד. ומצד שני, היה לי קשה עם זה. היה לי קשה לראות שבאיזושהי שעה כולם הולכים הביתה, לבני הזוג שלהם, לילדים שלהם, ואני בעצם לבד. אז קודם כל דאגתי למלא את הזמן שלי בדברים שאני אוהבת, חוץ מעבודה, אם זה שיעורי יוגה, ואם זה שיעורי צילום, ואם זה תחביבים אחרים, וחברים, ומשפחה. דאגתי לשמור על עצמי מבחינת המצב רוח הטוב והאושר, דאגתי לעשות דברים שאני אוהבת.
מדהים, זה מדהים שידעת לדאוג לעצמך ולא ליפול לכל מיני מקומות.
תראי, לפעמים נפלתי למקומות פחות טובים. זה קורה, אנחנו בני אדם בסך הכל, היו תקופות פחות טובות. אבל בגדול, מאוד דאגתי וגם ידעתי שיום אחד אני אסתכל לאחור, ואני אולי אפילו קצת אתגעגע לתקופה הזאת. אז אני לא יכולה להגיד שאני מתגעגעת אליה, אבל אני חושבת שכן הפקתי ממנה דברים טובים. אם זה בזה שבניתי קריירה וצברתי המון ניסיון וידע מקצועי, ואם זה בזה שניצלתי הזדמנויות לעשות דברים שאני אוהבת. אז כן היו גם צדדים חיוביים לתקופה הזאת.
מדהים. ההסתכלות שלך. ואז מה? ואז הכרת את דורון?
ואז הכרתי את דורון. ובמשרד שעבדתי בו, שהוא היה בעצם כמו הבית השני שלי, עבדתי עם החברים הכי טובים שלי. מצד אחד מאוד מאוד שמחו בשבילי, מאוד פרגנו וגם מאוד חיבבו את דורון. מצד שני, לאט לאט הרגשתי שפתאום יותר מסתכלים על השעון. מין כזה, מה באמת, את יוצאת עכשיו ב-6 הביתה?
אבל רגע, הם גם יצאו ב-6 הביתה רגע לפני הפרזנטציה הגדולה
נכון,
והחשובה.
נכון, אבל אנחנו רגילים שאת לא יוצאת ב-6 הביתה. כבר 10 שנים את לא יוצאת ב-6 הביתה. ומה, באמת את מתכוונת לנצל את כל הימי חופש שיש לך? מדהים. ולאט לאט חלחלה בי איזושהי הבנה שהמערכת יחסים הזאת לא, היא לא תמשיך להיות טובה כמו שהיא הייתה. גם התחילו להיות כל מיני תחושות של מתחים לגבי העתיד שלי, אם אני כן אהיה שותפה או לא אהיה שותפה.
שאיך זה עובד במשרדי עורכי דין? יש כמה שותפים למשרד ואז מצרפים שכיר בכיר להיות שותף?
משהו כזה. ובסיטואציה שנוצרה במשרד הזה, היה די ברור שזה כנראה לא יקרה. ואם עכשיו אני מוסיפה גם את הנושא של האימהות והזוגיות, אז זאת לא השותפה שהם רוצים. לא שהם, אין להם שותפים שהם אימהות לילדים, אבל על זה נדבר כבר באיזשהו פוסט אחר, על, על מערכות יחסים בתוך מקומות עבודה ופוליטיקה בתוך מקומות עבודה, זה לא כל כך... אבל השורה התחתונה הייתה שהיה לי די ברור שזה לא ימשיך כמו שזה היה, והגעתי איתם לאיזשהו הסכם פרישה, שבעיצומו של המסע ומתן כבר גיליתי שאני בהיריון, ובעצם יצאתי לא מיד, אבל אחרי הלידה של נדב כבר יצאתי לדרך עצמאית, כמה חודשים אחר כך.
ואיך את משלבת את, את ההורות, את האימהות לסך הכל לילד מאוד מאוד קטן?
אז קודם כל, נדב נכנס לגן כשהוא היה בן שנה וחודש. עד השלב הזה הוא היה איתי בבית, עבדתי במינון יותר נמוך, וסבים וסבתות עזרו לי כשהייתי צריכה. הוא נכנס לגן בספטמבר, לפני פחות משנה, ולא הכנסתי אותו לחמישה ימים מלאים. בהתחלה הכנסתי אותו רק לשלושה ימים, כי רציתי לראות איך הדברים מתפתחים, רציתי כמובן שיהיה לו יותר זמן איתי, וגם רציתי לראות איך בעצם העסק שלי מתפתח.
ואני... כי את מגדלת שני דברים, נכון, תינוק ועסק.
נכון. ואני בן אדם שצריך לעשות דברים בצורה שהיא הדרגתית ואיטית ובקצב שלי, וזה התאפשר לי. ואני זוכרת שבספטמבר עשיתי בירורים לגבי גני ילדים, אם אפשר להכניס אותו רק לכמה ימים, אז היו גננות שאמרו לי, מה פתאום, אי אפשר לעשות דבר כזה, תעשי לילד שלך עוול, יהיה לו נורא קשה להתאקלם רק לשלושה ימים. כן, היו כמה גננות שפשוט לא הסכימו. הם אמרו לי, תחשבי על זה שהוא מגיע לגן בראשון, שני ושלישי. ואז יש לו כמה ימים שהוא איתך בבית, ושוב מגיע לגן ביום ראשון, ואז הוא שוב מתחיל משבר מחדש. האינסטינקט הפנימי שלי אמר שזה כנראה לא נכון. לגביי ולגבי הילד שלי, זה כנראה לא מה שיקרה. ומצאתי גננת מדהימה, שקיבלתי עליה הרבה מאוד המלצות. וכשהצגתי בפניה את התיאוריה הזאת, אז היא אמרה לי שלדעתה זה לא נכון. כי אם טוב לו בבית וטוב לו בגן, אז הכל בסדר.
נשמע הגיוני, סך הכל.
נכון, סך הכל נשמע הגיוני, וזה מה שעשיתי, היום הוא כבר 4 ימים בגן, ואני עדיין שומרת לעצמי את היום הזה שאנחנו ביחד בבית, או באים להיות קצת עם סבא וסבתא. ובעיניי זה איזון טוב מאוד. אני מוצאת את הדרך. הרבה פעמים לקוחות צריכים מענה, גם אחרי 4. מסתדרים, מתגמשים. יש לי בעל, יש סבא וסבתא, יש מערכת תומכת, צריך אותה. אבל צריך אותה והיא חשובה, אבל אני באמת משתדלת לרכז את רוב העבודה שלי עד 4, עד השעה שאני אוספת אותו מהגן, זה אפשרי.
זה כיף לשמוע אותך, כי זה נראה שכל הנורמות וכל מה שצריך פשוט חולף על פנייך. זאת אומרת, צריך לשים ילד 5 ימים בגן, אוקיי, בוא נבדוק, אולי זה לא באמת נכון בשבילך. צריך לעבוד בצורה מסוימת ולהתנהל מול לקוחות בצורה מסוימת, אוקיי, רגע, אולי זה לא באמת מה שצריך ואפשר למצוא דרכים אחרות. זה באמת מעורר השראה, הגמישות הזאת והיכולת לבנות לעצמך את הדרך שלך.
אז זה משהו שאני חושבת שמתקשר גם לעניין הגיל. אז כי אני חושבת שבמהלך השנים את לומדת להכיר גם צורות חיים אחרות. את גם לומדת להקיף את עצמך באנשים שעושים בחירות דומות לשלך. כשאני מסתכלת על האנשים שסביבי, אם זה חברים ואם זה משפחה, יש לא מעט מהם שעשו בחירות פחות סטנדרטיות. לא כולם הולכים באותו תלם, אז גם היו לי דוגמאות להסתכל עליהם מסביבי, כדי לראות שזה אפשרי. את מסתכלת מסביבך ואת מאמצת לעצמך את מה שנכון בשבילך.
איזה כיף לשמוע אותך.
כן, כן, את יודעת, אנחנו מדברות על הדברים היותר קלים והיותר, זאת אומרת, לא בהכרח קלים, אבל על הדברים היותר טובים. זה חשוב לדעתי לפעמים לא רק להתחמק מקשיים או למצוא לעצמך את הדרך הקלה יותר, אלא חשוב גם לדעת שכשמגיע קושי, איך את מתמודדת איתו.
אז איך את מתמודדת איתו?
אז אני משתדלת להיות מאוד אופטימית ועם חשיבה מאוד חיובית ולהפריד בין עיקר לטפל. זה עוד כלי שבעיניי הוא מאוד מאוד חשוב, לעשות איזשהו סינון בין חשוב לפחות חשוב. להשתדל לא להתעקע על הדברים שהם פחות חשובים. לא להתעקע על דברים שאת חושבת שכנראה בעוד יום או יומיים או שבוע או חודש, כנראה שהם יאבדו מהחשיבות שלהם. להתעקש כן על מה שאת חושבת שהוא מהותי והוא עקרוני והוא נוגע בשורש ובבסיס. אבל את הדברים הפחות חשובים, לנסות להעביר אותם בקלות. ולהסתכל באיזושהי גישה חיובית על דברים. לא תמיד זה עובד. אבל
כן, הרבה פעמים קורים לנו דברים שהם לא חיוביים, אבל נכון? אם הגישה, אם בגדול הגישה היא חיובית, אז יש גם יותר כלים להתמודדות.
נכון.
עם משברים וקשיים ודברים לא טובים שקורים.
ברור.
וגם הגרף הוא לא, הפיקים שלו, בסדר, יש פיק למעלה ופיק למטה, אבל בסופו של דבר הוא מתאזן.
נכון.
ויותר קל להגיע לנקודת איזון הזאת, וזה נראה לי כמו משהו שאת טובה בו, בלהגיע...
זה משהו שאני עובדת עליו, כן? זה גם צריך לזכור שזה תמיד איזשהו תהליך של למידה והתפתחות. מה שאת פוגשת היום ומה שאת צריכה להתמודד איתו היום, זה לא בהכרח מה שתצטרכי להתמודד איתו בעוד חודש או בעוד שנה. אני זוכרת שגיסתי אמרה לי כשילדתי את נדב, בעצם ילדתי את נדב בלידה קיסרית, בניתוח חירום, וכבר יומיים אחרי שהגענו הביתה, כבר חזרתי לבית חולים לאשפוז של כמעט שבוע.
וואו, קשה.
מאוד, זה היה מאוד קשה. ולא ידעתי איך אני אמורה עכשיו להתמודד עם זה שיש לי תינוק קטן, ואני מחלימה, החלמה שלי הייתה מאוד ארוכה ומאוד קשה, ו... איך אני אמורה עכשיו להתמודד עם הקשיים האלה של להעניק תינוק ולטפל בו ולהתעורר אליו? ואני זוכרת שגיסתי תמיד אמרה לי שחשוב מאוד לשמור שוב על מילת המפתח שהיא פרופורציות, לדעת שדברים הם זמניים והם השתפרו והם השתנו. והיא גם אמרה לי את המשפט שאימהות תמיד אומרות ככל שהילדים גדלים, גם הבעיות יותר גדולות.
כן, אז... ילדים קטנים, צרות קטנות, ילדים גדולים, כן. צרות גדולות.
אז תמיד לזכור שהדרך היא עוד ארוכה מאוד, אני אימא מאוד צעירה, אני אימא לילד שהוא עוד לא בן שנתיים. אז יש עוד דרך מאוד ארוכה. לא יודעת מה יפגוש אותי בעתיד, אני לא יודעת אם אני אצטרך להתמודד כשהוא יהיה בן 3 או 4 או 15, אני לא...
אבל 15, נגיד, יש לך דוגמה. את יכולה כן, לקבל
כן,
הצצות
נכון, אני יכולה לקבל הצצה, זה
מה
נכון.
מה קורה, אני חושבת, לפעמים אני מסתכלת על לי, ואני חושבת על גיל ההתבגרות, וזה נראה לי כמו תעלומה כזאת, אני נזכרת בספר שההורים שלי קנו סערת גיל ההתבגרות בזכותי, בגללי, באשמתי, ואני אומרת, אוי ואי, מה מצפה לי? אז כאן יש לך איזושהי הצצה ויכולת באמת כן. ללמוד... על חשבונם של אחרים.
נכון. זה לא בהכרח על חשבונם של אחרים. אל תשכחי שזה ילדים שגדלים אצלי בבית. זה ילדים שגם אני צריכה מדי יום ביומו להתמודד עם הצדדים היותר טובים והפחות טובים של גיל ההתבגרות. אז גם אני לומדת, כן? זה גם איזושהי למידה.
טוב, זה נשמע... נשמע שעשיר לך... וטוב לך.
נכון, זה מצחיק, כי כשאת בתקופה הראשונית שאחרי הלידה, אני הרגשתי שכאילו עברתי לאיזושהי ספירה אחרת כזאת, במין בועה כזאת. החושים שלך כזה, יש משהו נורא מאורפל בתקופה הזאת. זה לא מפליא אותי לשמוע את מה שאת אומרת, כי גם אני הרגשתי איזשהו ניתוק מסוים מהסביבה. כאילו היינו במין תא כזה, במין בועה כזאת, ומה שקרה בחוץ זה היה משהו כזה עמום ומאורפל, ואני חושבת שלקח לי תקופה לא קצרה בכלל לצאת מהתקופה הזאת, אולי בגלל שחוויתי לידה קיסרית, חירום, ואולי בגלל שהתאשפזתי אחר כך, ולקח לי הרבה מאוד זמן להחלים, אז הייתי במין עננה כזאת. זה לוקח זמן לחזור לחיים האמיתיים. אז כן, אז לפעמים אנשים מסביבך לא כל כך מבינים את השלב שבו את נמצאת. אז אצלי זה היה בדיוק הפוך.
אז את לא הבנת את כל האנשים האלה, ההורים המעצבנים האלה.
ההורים האלה שמקטרים, אני זוכרת שחגגנו יום הולדת לאחת החברות, ונפגשנו באיזה מסעדה חדשה תל אביבית כזאת שפתחו, ואחת החברות מגיעה ככה עם הלשון בחוץ ואומרת, שיו, היה לי כזה יום מזעזע, הקטנצ'יק שלי חולה, והוא לא ירד לי כל היום מהידיים, איזה מזל שברחתי לפה. ואני יושבת שם, ואני לא מבינה על מה היא מדברת. אני לא מבינה. לברוח, מה את צריכה לברוח? יש לך בעל שאוהב אותך, יש לך שלושה ילדים מתוקים, ממה יש לך לברוח? אז כן, אז לא תשמעי אותי היום אומרת כאלה דברים, כי אני לא מרגישה שאני צריכה לברוח. אני כן יכולה להגיד שאני מרגישה שאני צריכה עזרה, אבל לא תשמעי אותי אומרת, אני מתה להשאיר אותו ולברוח. זה לא מה שאני מרגישה. גם עכשיו נסענו, אני ודורון, נסענו עם זוג חברים לוינה לשלושה ימים, שזה היה משהו ששנינו היינו מאוד צריכים אותו כדי להתברר קצת. אז גם לא אמרתי שאני מרגישה שאני צריכה לברוח, אבל גם לא היו לי מצד שני איסורי מצפון נוראים, כי אני כבר יודעת שזה לגיטימי וזה בסדר וזה הגיוני להשאיר שלושה ימים את הילד בידיים אוהבות כדי לדאוג לעצמך, זה בסדר.
ולזוגיות.
ולזוגיות שלך שזה חשוב. לא שמעת אותי אומרת כל שעתיים, מעניין מה עם נדב, מה יקרה, איך נדב מרגיש, זה לא קרה. לא בדקתי את הטלפון 200 פעם ביום, והשארתי ילד משתעל ואפילו טיפה חולה אצל סבא וסבתא שלו. אז אני חושבת שכן, זה שוב מחזיר אותנו לנושא של הפרופורציות ושל האיזון הזה, שהוא חשוב מאוד בין לדאוג לילד שלך ולהיות אימא, לבין לדאוג לעצמך ולשמור על עצמך. אבל כן, זאת סיטואציה שיש לה את הנטייה לשאוב אותך ב-100% פנימה. כאילו המהות שלך נהיית באיזשהו שלב, כאילו כמעט אך ורק אימא.
ואיך את מרגישה ליד האימהות האחרות, נגיד בגן?
אוקיי, כמעט כולן צעירות ממני, לפחות בעשר שנים.
בגלל זה אני שואלת.
אז כן, יש בזה איזשהן, זה מוזר, זה מוזר. אני קבעתי לא מזמן עם אחת האימהות כזה שניפגש בגינה, וכן, והיא צעירה ממני באיזה 12 שנה. זה פער נורא נורא גדול, אבל מצד שני יש משהו באימהות המאוחרת שמשאיר אותך יותר צעירה. כאילו,
כי אתי מטריה, אתי מטריה.
אז יש בך משהו צעיר. האימהות שמסביבך הם כולן אימהות, כמעט כולן אימהות צעירות. אז יש בזה גם צד טוב, כי זה ככה משאיר אותך קצת יותר צעירה, אבל כן, יש נקודות שהן לא נעימות או מביכות, או לפעמים אפילו קצת מעצבנות, כאילו, הפער הזה של 10 שנים.
זהו, נגיד שואלות אותך, בת כמה את במתפלאות וכאלה?
כן, זה קורה לי המון. מה באמת, את בת 40? אבל האמת שאם הן אומרות, וואי, את מה זה לא נראית, אז אני מקבלת את זה, אז אני מקבלת את זה באהבה. אבל כן, זה שלב אחר לגמרי בחיים. שלב אחר, הן נמצאות בשלב אחר לגמרי בחיים.
אבל האימהות, העולם הזה הוא מספיק חזק בשביל להיות דבק כזה ש, כאילו זה מספק מספיק נושאי שיחה.
מעל ומעבר.
האימהות,
נכון,
בלי
האימהות
קשר.
האימהות מספקת, היא מצמצמת את הפערים האלה, לא ספק. כשאת יושבת ליד אימא אחרת ושתיכן מדברות על הנושאים שמעסיקים אתכם, אז זה לא באמת משנה בת כמה את, כי שתיכן נמצאות באותו שלב במובן מסוים. אבל כן, זה גם איזשהו אישו כזה של בגינה כולם צעירות ממך בעשר שנים. אבל יש לי חברות שגם בגיל 40 עשו ילד שלישי, או ילד רביעי. אח שלי ואשתו מבוגרים ממני בשנתיים, ויש להם ילדה בגיל של נדב, בת הרביעית שלהם בגיל של נדב. כן.
אז הם גדלים ביחד.
כן, יש לו גם בדודה שקרובה אליו בגיל.
אז זה יופי. טוב, וואו, היה לי ממש כיף לשוחח איתך.
גם לי.
מעוררת השראה. אני מקווה שהמאזינות שלנו קיבלו פה בפרק הזה מנה כזאת מאוד יפה של אופטימיות, וכן, אנחנו אוהבות לקטר, ויש הרבה פרקים בפודקאסט שאנחנו מקטרות, וכן, קצת התבחיינו על הטנא, וכן, קצת פרקנו כל מיני, הוצאנו מהסיסטם כל מיני נושאים קטנטנים כאלה ומציקים, וזה כיף, זה כיף לקטר, אבל זה גם כיף להסתכל על האימהות ועל החיים מנקודת מבט כזאת אופטימית, עם הרבה פרופורציות.
אז אני מקווה מאוד שבדיוק כמו שאני, הרבה פעמים שואבת רעיונות והשראה דברים טובים מפודקאסטים אחרים או מפוסטים אחרים של אמהות אחרות. אני מקווה שאולי מישהי תשאב משהו חיובי מהפודקאסט שלנו.
אני בטוחה. איזה כיף שבאת.
תודה רבה.
ואפילו זורמת איתי על ההוגה והקפה.
ברור.
כיף. כן, מה ברור? כל האורחים האחרונים שהיו פה פחות
בדיטוקס.
כן, אחד בדיטוקס, בלי גלוטן, בלי סוכר, בלי... אין, פחממות, אין מה לעשות.
פחממות זה החיים.
כן? טוב, אז תודה רבה, אגר, שהגעת. תודה לכן המאזינות שלנו. וניפגש בפרק הבא. רגע, אל תשכחו לעשות לנו סאסקרייב באייטיונס. שחשוב מאוד. כדי שעוד אמהות יוכלו להיחשף לפודקאסט שלנו ולשמוע את כל הפרקים הבאמת מקווה, מעוררי השראה. וזהו, ניפגש בפרק הבא. ביי.
ביי.